שלום לצופים, שלום לרב אורי שרקי.
שלום וברכה.
הנה, מתקדמים, אנחנו פרשת וירא.
כן, כן, ברוך השם.
ואי אפשר לא להתחיל את פרשת וירא, אם לא עם שרה, עם צחוקה של שרה. אתה יודע, יש אפילו שיר של הגששים הזה, ובעצם זה הפך להיות גם כן אבן יסוד ב... זה חוסר אמונה, הצחוק של שרה?
לא, מאוד מוזר. שם גם כתוב, ותצחק שרה בקרבה לימור, אחרי בלותי הייתה לי עדנה, ואדוני זקן. והקדוש ברוך הוא עונה, למה זה צחקה שרה לימור? אף אמנה מלד ואני זקנתי. ואז, ותחחש שרה לימור, לא צחקתי. כי היא הרעה. והיא אומר, לא, כי צחקת. זה מזכיר לי קצת אווירה של גן ילדים, לא?
כן.
זאת אומרת, מי צחק פה? זה לא אני המורה, זה כן את, משהו כזה, כן? תמוע מאוד. האווירה היא אווירה מבודחת.
והתמוע הזה, כן. למה לספר לנו את זה? כן, כן. ברור שיש משמעות בזה.
המדרש אומר, מעולם לא נזדקק הקדוש ברוך הוא להשיח עם אישה. מה זה להשיח? אין הכוונה, הקדוש ברוך הוא דיבר עם הרבה נשים, אין הכוונה סתם לדבר. להשיח הכוונה, דברים של מה בכך, שטויות, אלא עם אותה צדקת. כלומר שאצל שרה יש מדרגה של נבואה, שדורשת שהדברים יהיו מבודחים. וזה דורש מתנו קצת להבין מה עניינו של הצחוק.
כל הפרשה הזאת, הצחוק מלווה את הפרשה הזאת במשמעויותיו השונות.
אנחנו רואים שגם אברהם צחק בפרשה הקודמת, שגם שרה צוחקת בפרשה שלנו, שהבן נקרא על שם הצחוק, יצחק, וגם אחרי ישמעאל מצחק, ולא עוד, אלא שאפילו שרה אומרת, צחוק עשה לי אלוהים, זה כאילו בדיחה מלמעלה.
כן, אני נכנס לרעיון.
כל השומע יצחק לי. כלומר, אנחנו רואים שאפילו הצחוק מתפשט בעולם כולו, ואז ישמעאל גם כן מנסה את חלקו, גם הוא מצחק, ומגרשים אותו. הוא אומר, מה אני עשיתי, שרה הכל, אני עשיתי כמו כולם. אז הוא אומר, כן, אתה לא יודע לספר אותה. אז בואו נחזור קצת לצחוק של שרה. מה עורר את הצחוק בעצם אצל שרה? ההופעה של הנשמה של יצחק, דבר שלא היה כמו בכל ההיסטוריה, שאישה הכרה נפקדת. כלומר, זה הנס הראשון בהיסטוריה בעצם. זה שינוי, זה הפתעה. כל הפתעה גורמת לצחוק. היה הנרי ברגסון, הפילוסוף, הוא כתב על זה שהצחוק בא מפני השבר בצפוי. כלומר, אדם הולך ברחוב.
זה הבדיחה.
כן, ופתאום הוא מחליק, ואז צוחקים. לכאורה, מה יש לצחוק? יש איזה בלתי צפוי. זאת אומרת, שגם אצל שרה קורה משהו ברגע ששלושת האנשים, המלאכים, באים להודיע לאברהם ש... יצחק הולך להיוולד, אז הנשמה של יצחק מתחילה לרדת.
יש אנשים, למשל, שברגע של מבוכה צוחקים. זאת אומרת, הצחוק כמנגנון הגנה. יכול להיות ששרה...
או מנגנון של קליטה. זאת אומרת, אני צריך לקלוט. אתה יודע, יש מה שאני יכול לקבל, קוראים לזה חוק. ויש מה שמעבר לחוק, זה צה חוק. זה מעבר למה שאפשר לקלוט. אז לפעמים האדם צוחק כי הוא רוצה להתמודד עם למעלה מכוחו. אבל השאלה היא... שרה צחקה או לא צחקה? הכתוב אומר לנו, ותצחק שרה בקרבה. קרבה זה החלק היותר עמוק שלה, דיינו הנשמה שלה. כלומר, בתוך הנשמה של שרה התרחש השינוי, התרחש איזשהו צחוק. אפשר לומר, בצורה ציורית, הנשמה של יצחק יורדת לעולם דרך הנשמה של שרה. זה מדגדג קצת. אז שמה, היא צוחקת.
זה מפתה לפרש את זה בעוד כיוון, גם נשים נניח שסובלים היום מ... שלא לא נפקדות וטיפולים, באמת, זה מאוד קשה, זה מאוד עצוב, זה מכניס לי איסורים. אולי כאילו יש פה איזו אמירה, אתה יודע, כמעט אמירה של רב נחמן, במקום הזה תביאו קצת צחוק, תביאו, תכנסו, בדיוק, תצאו מתוך הרמה של הייאוש ולספור את הימים של הביאוש, תכנסו למקום של צחוק.
בדיוק, הרי שרה הרי מכחישה, היא אומרת, אני לא צחקתי. בוודאי לא שקרנית, מה, היא עומדת עכשיו בנבואה לפני ריבונו של עולם, מה, היא תשקר? אלא לא צחקתי כי יראה. היא אומרת, אני דווקא במודע שלי, אני הרגשתי דווקא יראה, יראת שמיים, רצינות. כלומר, היא לא ידעה שבקרבה היא צוחקת. והיא אומר, לא, כי צחקת. צריך לגלות לשרה שהיא צחקה.
כי צחוק זה טוב.
ויפה, כי זה מכין אותה להופעה חדשה במציאות, לנשמה של יצחק.
טוב, זה היהודים תמיד היו טובים, במיוחד בלצחוק על עצמם. עכשיו אנחנו הולכים לדבר לא מצחיק. אנחנו מכאן מתקדמים בפרשה, בעצם אחרי המבול, אנחנו פוגשים את הפעם הבאה שהקדוש ברוך הוא...
רוצה להשמיד.
כן, ואנחנו מדברים על סדום ועמורה. מה בעצם, במה חוטאת סדום ועמורה? מה החטאים המרכזיים שלהם?
סדום, זו חברה אגואיסטית. הרי הם אינם רוצים לתת את צדקה. מה שעולה מתוך המדרשים, אבל גם מספר יחזקאל, וגם סך הכל מהפרשה, זה שיש התנגדות אידיאולוגית, משפטית, למעשה הצדקה. זה לא סתם שאנשים לא רוצים לתת, יש חוק בסדום שאוסר לתת צדקה. ואיך חברה מגיעה למצב הזה? אין זה אלא בגלל שאנחנו רואים שסדום הייתה עשירה. לפי מה שנאמר בפרשה הקודמת, אנחנו רואים כולה משקה, כגן השם, כארץ מצרים.
נווה מדבר בתוך
הזאת. כן, בתוך השממה, מקום פורה שאין כמוהו. בעצם סדום הייתה עשירה. לראשונה הופיע בתוך הנפש של האנושות הרעיון שאפשר לבנות חברה שבה לא חסר שום דבר. בעצם, אפשר לומר, זה התרמה של הרעיון של חברה משיחית. הרעיון של עולם שבו לא חסר שום דבר. אז ברגע שאתה נותן צדקה, אתה בעצם חושף שיש חיסרון בעולם. באמת, בסדום לא היה חסר כלום, אבל בשאר העולם היה חסר. אנשי סדום החליטו, מאחר ואנחנו הגענו אל עולם משיחי מבחינה מסוימת, אנחנו מתנתקים משאר העולם.
כלומר, אי אפשר לחיות בבר, זאת אומרת, יש פה רעיון מעניין. זאת אומרת, אתה לא יכול לבנות חברת מופת, לא שאנחנו אומרים שסדום זה רק לעצמה.
לעצמה, היא חייבת להקרין החוצה. אנשי סדום, אבל בכל זאת הייתה פה אינטואיציה משיחית. ולא עוד, אלא שהם אמרו, אם כך גם לא צריך להביא יותר ילדים לעולם. כלומר, הרי מילאו את הארץ וכבשוה, זה כדי שהעולם יתמלא, אבל מבחינתם העולם מספיק מלא. לא רוצים להביא יותר ילדים, אבל היצרים נמשכים. ואז האדם פונה אל הדומה במקום אל השונה, ומכאן היסוד השני, הקלקול הידוע של אנשי סדום, המשקף זכור שזה הניסיון להישאר בתוך המסגרת של עצמי. אינני רוצה מה ששונה ממני, בן מין אחר וכדומה. או בת מין אחר. אבל בכל זאת היה...
אז מה לא תעשה שם? פתאום אני אומר, אז מה פתאום מלכתחילה לא תמגיע? הרי הוא נשוי. יש לו בנות, אנחנו יודעים. מה הוא מחפש בסדום?
הוא רוצה לתקן את סדום. הוא האמין שהוא יכול להמשיך את השליחות של אברהם אבינו, שבא לתקן כל העולם כולו.
רגע, במידה מסוימת, לא תו יונה של סדום. יונה מתקן את נינווה.
בדיוק. הוא מתקן. זה היה לפני הזמן. אבל בכל זאת יצא מזה משהו. יצא מזה דוד המלך. כלומר, מצאתי דוד עבדי, אומר המזמור בתהילים. חז"ל אומרים, אם מצאתי, סימן שהוא היה אבוד. איכן מצאתיו? סדום. זה דבר מאוד מעניין. וחמו השחר עליו, ויחזיקו אנשים בלוט. כלומר, ברגע שעולה השחר, זה הזמן להציל את לוט ואת בנותיו מתוך סדום. השחר, כידוע, בטיפולוגיה של המדרש, זה הגאולה. כלומר, הגאולה התחילה שם. הרעיון שאפשר להגיע לחברה מושלמת, האמונה שזה אפשרי, זה התחיל שם. התחיל שם בצורה מקולקלת שאין כמוה. סדום זה המקום הנמוך בעולם.
משם מתחיל גאולה דרך אביבים?
בדיוק. זה המקום הנמוך מבחינה גיאוגרפית, וזה גם המקום הנמוך מבחינה מוסרית.
ודווקא משם אתה...
ודווקא משם מעלים משהו. זה שהוא ניצוץ דרך בנות לוט. ידעו את מואב לבית עמון, ומשם תצא רות המואביה. ונעמה המונית.
זאת אומרת, בתוך הקליפות,
כל השושלת המשיחית.
בתוך התועבה, בתוך באמת כל מה שעד היום משמש עבורנו כסימבול מוחלט, בכל, שוב אנחנו חוזרים לתרבויות אחרות, מידת סדום, אבל לא רק אצלנו, סדומי, בכל מקום, סדום וגמורה, כאילו זה דבר, משם מתחילה הגאולה.
כן, זה האתגר. האתגר הוא להעלות מן הקצוות היותר רחוקות.
אז יכול להיות שעכשיו מובן לידי, יכול להיות שמשם מובן המסע ומתן החצוף אפילו אולי של אברהם עם הקדוש ברוך הוא.
אברהם מרגיש שיש מה להציל שם. אבל אצל אברהם הייתי אומר זה עוד יותר קיצוני. אברהם מתנגד לעצם הרעיון לשפוט את הרשעים. כן, הרי כשאנחנו שואלים את עצמנו מה קורה לו לאברהם? הרי אם אנחנו לוקחים ברצינות את מה שמסופר...
אברהם יפה נפש.
יש פה איזה בעיה. שהרי סדום היא החברה המושחתת ביותר בעולם. אם היא לא תושמד, היא תמשיך להזיק. האם אברהם מוכן לקחת על עצמו את האחריות לכל הרשע שהתפשט מסדום?
מחזיר אותנו לאברהם האוניברסלי, אברהם אוהב האדם, ההומוניסט, הרי הוא לא בא ממקום רע.
המדרש שם בפיו של אברהם ביטוי מאוד קשה, שהוא אומר לקדוש ברוך הוא, אם דין אתה רוצה, אין עולם. אם עולם אתה רוצה, אין דין. כלומר, יש התנגדות מהותית של אברהם, לפחות בשלב הראשון, לעשיית דין ברשעים. ולכן כל המסע ומתן הזה, מחפש 50, 45, מה הוא מחפש שם? אם הולכים על הגמטריות, מחפש את הזהות אדם. דוגמה של אדם בגמטריה 45. הוא מחפש מה אפשר להציל שם, כדי לשכנע את מידת הדין שלא לצאת בכל תוקף.
זאת אומרת, אברהם פה בשלב הזה, אברהם הוא לחלוטין מידת רחמים וחסד.
אבל זה דבר ששוכחים, שבסוף אברהם קיבל את הדין.
אנחנו נגיע לזה, אבל לפני זה, הפרשה הזו באמת היא עמוסת נושאים, אנחנו רק נותנים לכם קצה של טעימה, אנחנו מתקדמים, נולד יצחק, ישמעאל מצחק את יצחק, הפרשנות המקובלת עושה מעשים לא יפים, ויצחק שרה רואה את זה, אומרת לאברהם, גרש אותו.
ישמעאל הוא בעצם האופציה המקורית של אברהם להמשך הזרע שלו. הרי הוא היה הראשון שנולד לו לאברהם. יצחק נולד 13 שנה מאוחר יותר.
אברהם אוהב את ישמעאל?
כתוב, וירא הדבר מאוד לאברהם על אודות בנו. על מי נאמר בנו? על ישמעאל. לא נאמר בשום מקום, לפחות בשלב הזה, שאברהם רואה את יצחק כבנו. בנו במובן של ההמשך שלו. ואילו שרה אומרת, לא יירש בנעמה הזאת עם בני, עם יצחק. יוצא איזה מין דואליות כזאת. יצחק מופיע בתור הבן של שרה, ישמעאל בתור הבן של אברהם. כל אחד רואה את ההמשך של בית אברהם דרך בן אחר, דרך כיוון אחר. וזה לא כל כך פשוט לאברהם לקבל שישמעאל איננו בנו במובן של המשך התוכנית שלו. מה אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם? אל יירא בעיניך על הנער ועל אמתך. כי ביצחק יקרא לך זרע, וגם את בן האמה, הוא לא קורא לו הבנך, בן האמה לגוי ישימנו כי זרעך הוא. כלומר, יש איזה צורך של אברהם להכריע באופן שבו הוא יתקן את העולם. האם בשיטה של ישמעאל או בשיטה של יצחק. ונראה לי שההכרעה הסופית תבוא לידי ביטוי רק בסוף הפרשה כאשר נגיע לעקידת יצחק.
כי בינתיים אברהם, לפי מה שאנחנו מבינים, יש לו קשר נפשי עצום עם, עם, עם ישמעאל דווקא. כן. יצחק, בגלל שהוא צעיר, בגלל שהוא עדיין לא התחבר כן. אליו, דווקא ישמעאל, כן, ולכן כל כך קשה לו...
כן, ואנחנו רואים דווקא פרשה מופלאה, הפרשה של עקידת ישמעאל. כלומר, אנחנו רואים את ישמעאל יוצא אל המדבר עם אמו, ושם יש סכנה של מוות לאותו נער.
האמא זורקת אותו והולכת.
והאמא נמצאת שם ומוכנה בעצם להזניח אותו. יש התערבות של מלאך, יש הבטחת הזרע. כל זה, כל אלה הם מוטיבים שאנחנו מוצאים אותם גם בקדת יצחק. אולי זה המקום בעצם שנתן את הרעיון אצל המוסלמים לדבר על הקדת ישמעאל במקום הקדת יצחק. כלומר, אנחנו רואים משהו שהוא כמין טיוטה של מה שעתיד להיות עקידת יצחק. כי בסופו של דבר, שם, ההקרבה של הבן איננה רצונית, היא תוצאה סך הכל של טעות, נגמרו המים מן החמת. האם איננה יכולה להתמודד מבחינה רגשית עם מה שהולך לקרות. בסופו של דבר, אותו בן הופך להיות אוהב חירות, פרא, במובן המקראי של המילה.
יד במקום ויד כל בו.
כן, פרא אדם. הפרא זה חמור הבר, שאיננו מקבל מרות. אז כלומר, כדי להצליח, ישמעאל צריך להיות משוחרר מכל הכבלים.
נבד במדבר, עדי.
נבד במדבר, כל קורא לנדוד, לנדוד. הוא לא מסוגל להתביית על תרבות עירונית, עם כל האתגרים שלה. אנחנו רואים כן משהו שהוא בדרך להיות יצחק, אבל הוא עדיין לא. זה הטיוטה של עם ישראל.
ובאיזשהו מקום, כן, הטיוטה של עם ישראל, אם פה בנקודה הזאת ישמעאל ויצחק, מתחילה היסטוריה ארוכה
של התמודדות. של יריבות בין שתי צורות של מונותאיזם. כן, לעומת הנצרות למשל, שבאיזשהו מקום מהר מאוד חרגה מן המונותאיזם הטהור, וזה שהיא נתתה אל יסוד אלילי של העלאת אדם, השידוש וכדומה.
יפת.
בדיוק. היא בעצם התחברה אל יפת. בתוך ישמעאל יש שמירה מפני העבודה זרה, ומתוך כך אפשרות של טענה שהוא-הוא האלטרנטיבה האמיתית.
יש מי שיומש אפילו הקפדה יתרה מבחינת הנושא הזה של מונותואיזם צרוף, מופשט, לא תמונה, לא פסל, עד כדי קיצוניות כן. אפילו...
אבל אחדות שבעצם דוחה כל מה שאיננו היא. כלומר, כשהישמעאלי אומר, אללהו אכבר. האלוה הוא למעלה מכולם. בעצם מה שנדרש מהמאמין זה הכניעה. הוא נכנע לפני מי שגדול ממנו. איפה היסוד של האהבה, של ההכללה? למשל, שאומרים, השם אלוהינו, השם אחד, אחד במובן של מאחד, ואתה מחיה את כולם, יש מקום לכולם. יש הבדל מכן בין מונותאיזם אקסקלוסיבי למונותאיזם אינקלוסיבי. מונותאיזם שבא לאחד את העולם.
והנה אנחנו מדברים על מונותאיזם שבא לאחד את העולם. תסכים איתי, כן, שזה אחד האבני היסוד של המונותאיזם, עקדת יצחק. הדרישה, הקדוש ברוך הוא דורש מאברהם, לקחת את יצחק ולהקריב אותו.
כן, יש ספרות רחבת ידיים מסביב לעקדת יצחק, הייתי רוצה להעלות פה איזו נקודה מאוד מעניינת, לפחות איך שהמדרש ראה את ההליכה של אברהם אל העקדה. אנחנו מוצאים סך הכל, יחד עם החמור, עוד ארבעה בני אדם. אברהם, יצחק ושני הנערים, שהם לפי המדרש ישמעאל ואליעזר עבד אברהם. מה המחנה המשותף של כל ארבעת האנשים האלה? מצאתי שכולם נימולים. כלומר, אברהם נימול, ויש לו נימולים שמתלווים איתו. יצחק נימול בגלל שהוא הבן, ויש מצווה למול את הבן. אליעזר נימול בגלל שהוא עבד, ויש מצווה למול את העבדים. והעבדים, הכוונה, התלמידים, כלומר, להיות עבד אברהם, במונחים של אותם הימים, הכוונה להיות תלמידו, שנקרא דמשק אליעזר דולה ומשקה מתורת רבו. וישמעאל, מה הוא? הוא בן או עבד? יורש או בן השפחה? אולי הוא שניהם ביחד. אז בעצם כל אחד יכול לטעון לכתר. יצחק יאמר, אני הממשיך של אברהם כי אני זרעו. אליעזר יאמר, כי אני תלמידו. ישמעאל אומר, כי אני שניהם. וזה בעצם מה שהולך להתברר בעקדה. כולם הולכים ביחד כדי לשמוע מפי השם מי הוא הממשיך. ובעצם באמירה הראשונה, לפני הציווי להעלות לעולה, נאמר, כחנה את בנך, את יחידך, אשר אהבת. כל הביטויים האלה אינם מורים כלל וכלל על כוונה לשחוט מישהו. אלא עד רבה, זה בא לקבוע מי הוא הממשיך.
תמשוך אותו.
תמשך אותו. כלומר, מי הוא הנבחר מבין כולם. וזה דבר שהולך ומתברר. אבל בסוף אומרים, ועליהו לעולה. ואז מתחיל איזשהו קושי לוגי. אם הוא הנבחר, אז למה הוא צריך להישחט? אבל לכל פנים, הדבר הזה מתברר תוך כדי השיחה המופלאה בין אברהם לבין יצחק. ויומר יצחק אל אברהם אביו. ויומר אבי. כלומר, בפעם הראשונה בחיים של יצחק, אנחנו שומעים מפיו שהוא רואה את אביו כאב. כלומר, לא היה פשוט לצדיק מהסוג של יצחק, צדיק של מידת הדין. צדיק שכל כולו מוכן להקרבה. לראות את עצמו כהמשך של מי שכל כולו מידת חסד מופלא. בעצם יש פה מאבק בין החסד לבין הדין. האם אפשר להמשיך את בית אברהם, שהוא כולו חסד, דרך צדיק של מידת הדין?
ולא יודע בזה, החסד צריך להקריב את הדין.
בדיוק.
לעשות מעשה דין.
ומה שמתברר במהלך השיחה, ויומר, הנני בני. לראשונה בחייו, אברהם מעניק את התואר בן ליצחק ולא לישמעאל. וילכו שניהם יחדיו. הייתי אומר שייתכן שכל העקדה נעשתה בשביל זה, כי הרי אם בשביל להקריב אותו, הרי לא הייתה כוונה להקריב.
כן.
אז עולים בשביל לרדת, אין לזה מטרה. המטרה הייתה השיחה הזאת.
לאחד ביניהם, ליצור את ה... אני לא רוצה להגיד את הבונדינג, אבל כאילו, הקדוש ברוך הוא, הוא צריך לעשות סוג של טראומה אצל אברהם, כדי שאברהם יכיר בחשיבות של יצחק ומידת הדין.
אברהם עבר ממידת החסד למידת הדין. אתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה. מה היית עד עכשיו? עד עכשיו היית אוהב אלוהים, אבל היית גם עכשיו ירא אלוהים. ויצחק למד את הערך גם של האהבה.
אבל אנטיגונוס איסוקו אומר שכאילו, אל תהיה כעבד המשמש את רבו בשביל על מנת לקבל שכר. אלא שלא על מנת.
אלא שלא על מנת, כלומר, מתוך אהבה.
מתוך, ובוודאי הרמב״ם...
רק שיש המשך לדברי אנטיגנוס איסוקו. והיא מורה שמיים עליכם. כלומר, זה המהר"ל מפראג מסביר שיש צורך, שמה שאנטיגנוס איסוקו לימד, זה שצריך גם אהבה וגם יראה. אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא מתוך אהבה. והיא מורה שמיים עליכם, מתוך יראה. ולכן אנטיגנוס איסוקו היה שני דברים. אנטיגנוס, הוא היה גם חסד וגם דין ביחד.
ומה שאברהם בעצם, אז אתה אומר, אתה רואה בכל הפרשה את המעבר. אברהם עושה את הדילוג ממידת הרחמים המוחלט, מידת החסד המוחלטת, למידת הדין. וכדי באמת...
תוך כך נוצרת אחדות. ואז יש רמז לאפשרות של הופעת יעקב. הרי דווקא מתוך מעשה עקדת יצחק, יש בשורת הזרע. כן? כי והתברכו בזרח הכל גודל הארץ, עקב אשר שמעת בקולי, עקב מצלצל, יעקב. כלומר, ההצלחה של החיבור בין החסד לבין הדין, מה שנקרא איחוד המידות, איחוד הערכים, זה מה שמאפשר את הופעת עם ישראל בסופו של דבר בהיסטוריה.
לכאורה הרב שרקי, אנחנו בעצם מדברים לא על עקדת יצחק, אלא על עקדת אברהם, כי מי שעומד בניסיון הגדול הוא אברהם, לא יצחק. יצחק הוא לכאורה האיש הפסיבי פה.
אתה חוזר בעצם על שאלה קדומה, שאפילו הרמב״ם דן בה, מדוע נאמר והאלוהים ניסה את אברהם? אני הייתי כותב, והאלוהים ניסה את אברהם ואת יצחק. עד כדי כך שהרמב״ם נטה לומר שיצחק היה ילד קטן שלא הבין מה שקורה. אבל זה לא בדיוק מסתדר עם המסורת של חז"ל שמדבר על יצחק בן 37, לא איזה תינוק. אלא שאם אנחנו מבינים מהי ההבחנה בין שני סוגי הצדיקים האלה, הכל מתברר. אברהם היה צדיק של מידת החסד. אם אני צדיק של מידת החסד, אני מכיר את הקדוש ברוך הוא בתור הבורא, בתור מי שנותן את החיים. ולכן הקושיה הגדולה היא איך מי שנותן את החיים רוצה לקחת אותם בחזרה. מה שאין כן עבור יצחק, שהיה צדיק של מידת הדין. מידת הדין אומרת שהעמדה שלי כלפי הבורא היא שאני צריך לשלם. אני צריך לשלם את המחיר של מה שאני מקבל. זאת התביעה של מידת הדין. והמחיר של עצמי חייב להיות עצמי. כך שעבור יצחק, העקדה לא רק שאיננה ניסיון, אלא היא דבר המתבקש.
מה, יצחק הוא המרטיר התמידי? הוא רבי עקיבא שאומר, אני רוצה, אני סוף כל סוף אני יכול לקרוא את קריאת שמע כמו שצריך?
אם היה תלוי רק בו, ייתכן שזה מה שהיה קורה. אלא שהייתי אומר שיש ניסיון ליצחק בסוף. הניסיון זה לא להיות קרב. אני מתאר לעצמי שיצחק הרגיש אפילו אולי איזשהו אלבון. מה, אני לא בסדר? למה אתם לא רוצים אותי? כלומר, החידוש שהתחדש בעקדת יצחק עבור יצחק, זה שיש משהו למעלה ממידת הדין. שהחיים הם יותר חשובים מן המוות. שההמשך של הקיום הוא מתגבר על השאיפה המיסטית של דבקות בבורא באופן מוחלט. ואני חושב שבעצם בסופו של דבר היה ניסיון עבור יצחק, הניסיון היה איך להסכים לחיות אחרי העקדה, איך להקים את האומה הישראל.
ואז באמת, ואנחנו מגיע לכך בפרשה הבאה בחיי שרה, מתוך האבל על מות, על מות אמו, הוא צריך להביא אישה, הוא להקים משפחה בעצם.
כן, ניתן לומר שיצחק גבר פה על איזושהי נטייה שהפסיכואנליטיקאים קוראים לה תסביך אדיפוס. כן, תסביך אדיפוס אומר שבאופן עמוק...
אנחנו נדבר, כן. אבל אני רוצה לשמור לי את זה לפרשה הבאה, אבל אני כן רוצה לשאול אותך על עקדת יצחק, אם תסלח לי רב שיר, כי במובן הסמלי הלאומי, יש אנשים שיגידו שאנחנו חוזרים על עקדת יצחק, זה הדפוס, זה התסביך היהודי, חוזרים פעם אחר פעם, מקריבים את בנינו, מקריבים את בנינו, במיוחד בארץ הזאת שפה אין ברירה, צריך לשלוח את ה... את הילדים.
צריך לזכור שיצחק אבינו פטר אותנו מכל זה. כלומר, הוא שורש כל האומה. אלמלא עקדת יצחק, לא היינו כאן. הסכין שבה הוא היה אמור להישחט נקראת מאכלת. את מי מאכילה? חז"ל אומרים, היא מאכילה אותנו עד עצם היום הזה. כך שאם צריך להוכיח שאנחנו ראויים לזהות של יצחק, אז יש מצבים של קידוש השם. אבל אין העלה על נס של ההכרח של קידוש השם.
אז ראי מזל שזה לא היה ישמעאל, כמו שהטוענים המוסלמים, כי אז היינו צריכים, כי אז באמת האידיאל הזה של מוות הוא
מה שאנחנו מוצאים, למשל, בתופעה, הייתי אומר, הברברית מאוד, של השהידים שמוכנים להיקרב, יכולה להיות טעות אופטית, לחשוב שזה משהו מן המסירות נפש היהודית. מצד האמת, הייתי אומר, זה בדיוק הפוך. מה שהיהודי נותן כשהוא מת על קידוש השם, הוא מקריב את חייו. כשאנחנו רואים אצל אותם מתפוצצים, הם מקריבים את המוות שלהם. יש איזה מין הערצה של המוות, משהו מורבידי, משהו שבעצם מואס בחיים. ולכן גם מבקש להיות אגרסיבי כלפי הזולת. וזה שונה כל כך מתורת החיים של ישראל. שבא לידי ביטוי עד כדי המוכנות לפעמים להקריב את החיים בשביל חיים יותר עליון.
ובתורת החיים חייב להיות, כמו שאמרנו, מידת הרחמים מתערבבת במידת הדין כדי להגיע לאותה סינתזה.
ניתן לומר שבעצם מה שקורה בפרשת וירא זה הלימוד הגדול של אברהם, שכולו חסד, הוא לומד את הערך של מידת הדין. אנחנו רואים בתחילת הפרשה, לעשות צדקה ומשפט. אברהם יודע לעשות צדקה. כשהוא ילמד גם לעשות משפט, הוא יוכל למזג את המידות, ולהביא את עם ישראל לעולם.
ולכונן לקראת בואו של יעקב לעולם. וזה באמת הפרשה שלנו. דיברנו מסדום, עבור בלידת יצחק, חלה בעקדתו, ואת המעבר ממידת הרחמים בלבד לסינתזה עם מידת הדין. תודה רבה לרב אורי שרקי. מודה לכם הצופים, אני מקווה שהשכלתם. ושוב, את השאלות ואת התשובות אתם יכולים למצוא בספר התנ"ך, פרשת וירא, לשבת ולקרוא. תודה.